רפואה, כל מיני נבואה היא דבר אלוקי, נצחי, זאת התורה, לא תאחד ולא תהיה מוחלפת, ודאי שהכבדל הספרים יהיו קיימים גם לעתיד לבוא. ולכן הוא אומר קצת את זה, ברור שנמגעת איכה יש לה פירוש שגם שהגיע המשיח ובנה בית המקדש ואפילו יתחת המתים ילמדו אותה כל כולה, לכן גם מגילה של נחמה, ואין מה שהריזל אומר מה רב תוכה שנצפת אל עיריך, שהדברים הכי נשגבים שמדברים על העדן הכי גדול גנוזים בפרשות בחוקותיי וכתבו, הכומר שאם היו פתורים בצורה ישירה בתורה אז לא היה בחירה חופשית בכלל לבני אדם לעמוד אל מול הטוב הזה, וכולם היו חוזרים בתשובה. לכן הקדוש הוא הלביש אותם בהרבה הרבה הלבשות, שיהיה גם מקום לאנשים לטעות ולקרוא את הפסוקים כפשוטם גם. ובאמת, אז אנחנו לצערנו לא עוד נמצאים במתים הגדולים האלה, אבל כן קצת ללמוד את המגילה הזאת בהקשה שלה, זה כן קצת יכול לתת גם הרבה אירועי תשובה, גם הרבה מבטים גדולים, ואולי גם קצת מבטים של נחמה. אז ברשותכם, יש את הדפים כאילו, כן, צילמתם. אז אני אתחיל רק מהדברים של המהר"ל בנצח ישראל, ושלכו אומר משהו קצת דרשני, אבל יש בו משהו שאולי ככה בסוף הדרש הזה יש לו מקום גם להתמקם בפשט המגילה. הוא אומר מהר ככה, בסדר ירמיה ג' איכה. אבל
אין לנו בדף שלנו, אולי לדפתי
בדף הנכון. לא, מעולה. א' טוב שסיימת את זה. לא, כי זה... לא, סידרת את הדף של התוספות של באמת זה. עלה שאתם מתחילים ללא, אז תקשיבו. אתה יכול מר להביא את זה? לא, כי עיקר הדף המקוד, זה רק תוספות כאילו. מה זה? אני חושב, זה נשאר כאן את רגל המן שני אלו, ויביא את זה.
לא, אני חושב
את הכספות. אחרונה נות
איכה, הם מתחילים גם באיכה, ואילו אני הגבר, זאת אומרת פרק א' ב' וד' מתחילים במילים איכה. איכה יש בבדד, איכה יאיר באפו, ואחר כך איכה יואם, נכון, איכה יאיר באפו ואחר כך איכה יואם הזהב, כן. ופרק ג' לא מתחיל באיכה, זאת אומרת למה? כי נראה, כי ג' איכה, זאת אומרת פרקים א' ב' וד' יסד על חורבן בית ראשון, ואני הגבר יסד על בית שני. לפני כי בית ראשון היה שלושה דברים, עבודה זרה, גילו שבות דמים, של בואו למעלה, לכן כנגד זה יסד ג' איכה, שא' ב' וד' הם כנגד שלושת אבות החמורות. ואילו אני הגבר יסד על חורבן בית שני, יש בו ג' אלפבית, כנראה בו יש את האלפבית הכפול שלוש, 66 פסוקים, כי מפני שנכרה בית שני על שנאת חינם, ויש כולה כנגד ג' חטאים, שמלמד שכולה שנאת חינם נגד שלושת אבות החמורות, לכן יש בני הגבר ג' אלפא ביתא. זאת אומרת, הוא נוסד על חורבן בית שני, ולכן גם אומר לא פתח באיכה. כי איכה זה בגימטריה למדבב, זה למדבב קריטות, ששלושת אבות החמורות יש בהם דין של קראת, אבל אז הם מתחילים באיכה, אבל שנאת חינם, שאין לה דין של קראת, עוד מעט נבין שהיא יותר חמורה מכולם, אבל היא בכל אופן שקולה כנגד כולם, אבל מתגלה באלפביתים אחרים. זה, מה זה? איכה בגימטריה זה א' ועוד א' ועוד י' ועוד כ' זה 36. שזה 36 קריטות שיש בתורה כאילו. ובעצם המעל תמיד אומר שכל הביטוי איכה קשור גם לאדם הראשון בשאלת היקע, שהוא בעצם ניתק את עצמו מעץ החיים, זה בעצם הניתוק מהשורש, כאילו איך קרה הדבר, איך הדבר נותק ממקור שורשו. אז דברי המהר"ל הם נראים דרשנים, קודם כל לחבר אותם לשלושת העבירות החמורות, אבל במיוחד שהמהר"ל בעצם אומר שפרק ג' נכתב הבית שני, וזה לכאורה רמיה כתב את מגילת איכה, והוא היה בבית ראשון, אז זה קצת אומץ להכניס את פרק ג' לחטאים יותר מאוחרים שהוא תפועת בית שני. אבל כשקוראים טוב את המגילה, אז רואים שעוד פעם, זה עדיין דרש, אבל זה דרש שיש לו הרבה הרבה ביסוס בתוך הפשט של המקראות, שאנחנו נקרא את כל המגילה בכמה קריאות, אבל אני מתחיל כל כל מיה, קריאה קצת הדרשני של המהר"ל, אבל שבעצם זה מסתדר או לא? בסדר, מספיק, בסדר. אז נגיד, קודם כל נתחיל ככה מסדר פשוט של המגילה. שפרק א', הנושא של הפרק, זה המשבר הלאומי. איכה ישבה בדד העיר הביתם, הייתה כאלמנה, איך האימפריה הגדולה שלנו הפכה למס, וכל רואיה בגדו בה, היו צעריה לראש. כל הפרק בהרחבה מדבר על מה שהרומה הישראלית הייתה בעבר, אימפריה אדירה ששלטה לכל העולם בתקופת שלמה, ואיך עכשיו היא ירדה לשפל המדרגה. פרק ב', הנושא שלו זה המשבר הרוחני. לא רק משבר רוחני, אלא הנתק הרוחני. עד כדי כך שהיחס של ישראל הקדוש ברוך הוא מגוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו, הופך להיות ליחס של שנאה. פסוקים מאוד קשים. איכה יאיב ואפו השם את בת ציון. בילה השם ולא חמל. גדה בחור יאף. היה את דרך קשתו כאויב. היה אדנות כאויב בילה ישראל, שזה ממש מתאר שהיחס בינה ובין הקדוש ברוך הוא הפך מיחסים של אהבה ליחסים ממש של איבה ושל שנאה, ושהקדוש ברוך הוא ממש נלחם בנו, וזה מתואר גם במשברים רוחניים של שיחת מועדו, שיקח השם בציון מועד ושבת וינעד וזעם אפו מלך וכהן, שכל היסודות הרוחניים שבנו שערה ומלכה ושערה בגויים אין תורה, גם נביאה לא מצאו חזון מהשם. אז כל פרק ב' הנושא המרכזי שלו זה המשבר הרוחני. ואני מדלג לפרק ד' שאותו מוזכר באיכה, ששם מדובר על המשבר של היופי של האומה הישראלית, שההוד הפך לדבר, והמשבר המשפחתי בעם ישראל. איכה יועם זהה בשני הקטם הטוב, שבני ציון קיום סולים מפז, איכה נחשבו לנביא חרס מסי ידי חוצר, יוצר, ואחר כך גם יש כאן תיאור של הרס המשפחתי, של גם תנין, חלצו שד, העניקו גורן, זאת אומרת שבמערכת משפחתית רגילה אפילו של התנינים, יש תשרי של אחריות, אבל בת תמי לאכזר, או כמו הפסוקים המזעזים בהמשך, ידי נשים אחמניות בשלו ילדיהם, היו לברות למו. אז אנחנו רואים כאן השלושה מעגלי משבר. המשבר הלאומי, הנורא מאימפריה לישבה בדד, המשבר הרוחני שמקשר לקדוש ברוך הוא הפך להיות ממש, היה הקדוש ברוך הוא כאויב, זה פסוקים מצמררים, והמשבר, אני מכנה אותו יופי, מקף משפחתי של כל העוצמה המשפחתית והיופי הישראלי, איך הוא הפך לדבר. בעצם, כמו שהמהר"ל כאן מחבר אותנו לפרק ד', ששם הוא הסביר ששלושת העבירות החמורות גילו על שפיכות דמים עבודה זרה, הם במקורם שלושה גילויים אלוקיים, שככה הוא מסביר שבית מקדש ראשון נחרב על שלושת העבירות החמורות, כי ככל שגדול מחברו, ישראל גדול ממנו. כי יש שלושה גילויים אלוקיים מיוחדים בעם ישראל. הזיקה של האומה הישראלית לקרבת אלוקים, הכללות, כוח הכללות שבעם ישראל, וכוח הנצחיות שבעם ישראל. הזיקה אל המעלה, שזה הקשר בין אדם למקום, שבעצם מתגלה בקשר עמוק בינו לבין הקדוש ברוך הוא, שהוא, כשהוא מתעוות, אז דווקא הוא עצמו הופך להיות עבודה זרה. כי אצל ישראל, כמו שהכוזרי בחטא העגל אומר שחטא עבודה זרה בישראל, הוא נובע מהוויה רם כמושך משה, מכיסופים אדירים לקרבת אלוקים, ורצון להביע אותם בכל כוחות החיים, אבל שזה מתגלה בצורה, כמו שמעל אומר, בשלושת עבורות האלה כתוב תומעה, תומעה זה לקחת את הכוח האדיר הזה, ולנתק אותו ממקורו, אז הוא מתגלה בצורה המגשימה והמנמיכה, אז במקום שהאדם מקשר עצמו לאלוקי, הוא בעצם מנמיך את האלוקי אליו, וזה מתגלה בכל הצד השפל של עבודה זרה. ואותו דבר, בעם ישראל יש גם את יצרה דעריות, שבמקורו אצל עם ישראל זה כוח הנצח, שכוח הנצח זה איך נשמה חלה בתוך גוף, שזה להכיל נשמה בתוך גוף בצורה יותר עמוקה, להכיל את האל-זמני בתוך הזמניות עצמה, זה בעצם כל סוד של המשפחה, שזה בעצם גם הסוד של היופי, שבעצם מתאר מציאות גופנית, אבל שיש בה תוך פנימי שמחיה אותה, אבל זה מתגלה גם בכל הרצף הדורות שמתגלה דרך המשפחתיות הישראלית, מה שנסתמה עינו של בלעם הרשע, שהוא מנה את רוב הישראל, שהוא רואה את הכל כרבייה, והוא לא מסוגל לראות, כן, להיות סתום עין, זה לא את הכל בצורה דו-ממדית ולא בממד העומק, והאור הישראלי מתגלה בצד המיוחד שלו, בתפארת המשפחתית, שזה גילוי הנצח, איך נשמה מופיע בתוך גוף, שזה סוגיה שנייה שקיימת בעם ישראל. וגם היא, כוח הנצח הזה, שהוא במקום להתרומם אליו, אדם מנמיך אותו אליו, מטמא אותו, אז הוא הופך להיות הפך הנצח, הוא הופך להיות היצר הדעות שהוא הורס את כל הצד המשפחתי. ואותו דבר, כוח שלישי שקם בעם ישראל, שזה כוח הכלל, שזה מה שמתגלה בסיף יתרתו, דרך האומה היחידה, הכוח הלאומי הגדול שלנו, שיש בנו כוח כללות גדול מאוד. וגם כאן, כוח הכללות הזאת, אם אדם לא מטפיל אותו אל הכלל, אלא מגייס את הכלל אליו, זה מה שיוצר באדם את כל המקום הזה של הכבוד שלו, שזה בעצם כל כוח הכבוד, זה המשמעות שלי בחברה, זה מה שמאיים עליו המיקום שלו, זה מורה ככוח קנאה, שהוא מרגיש שמישהו אחר גוזל את המעמד שלו בתוך החברה, וזה בסוף מוביל לשפיכות דמים. אז שפיכות דמים, יצר זה שפיכות דמים, לא הייתה קיימת אם אדם לא היה חברתי, אם אדם היה אנטיפט, היה חי רק את עצמו. אז זה גם בעצם היה כוח הכללות, התהפך למקום ההופכי לו. שלושת העבירות האלה, זה שהדבר נותק מהמקור שלו, אז לא רק שהוא מתגלה בצורה לדודה, אלא ממש מסרס את המקור שלנו הוא בא. אז בעצם נצא ששלושת העבירות החמורות הם במקורם השאיפה אל הקדוש ברוך הוא, השאיפה אל הנצח ושאיפת הכלל, והתהוותה היא מתגלה בדברים האלה. זה בעצם שלושת הפרקים המרכזיים של מגילת איכה. שפרק א' זה היסוד הלאומי, הכלילי שלנו, איך הוא ברגע שהוא התגלה בצורה של תאומה, אז יצר התפוררות שישראל אין עושים של מקום, יודעים מטה מטה. בפרק ב' זה איך קרבת אלוקים התאבטה והפכה להיות, שהקדוש כבר הפך להיות לאויב, וזה כן יותר עבודה זרה. בפרק ד' זה הכוח הנצח, הכוח המשפחתי וכוח היופי שבנו, שברגע שהוא לא מתגלה במקום התאור שלו, אז העוד הופך לדבר, וגם תמים יניקו גורם, אבל בת תמי לאכזר וידי נשים וחמונות בשלו ילדן, כן, שזה בעצם מה שאמר לומר, זה הטלטול של בית המקדש הראשון. פרק ג'
מצד המעגלים,
כאילו המעגל המשפחתי הוא הכי קרוב, אחר כך המעגל הלאומי, אחר כך המעגל הרוחני, דווקא פרק ד' במעגל המשפחתי. כן, טוב, לא יודע עכשיו את הסדר הפנימי בתוך הדברים האלה, אבל פרק ג' הנושא שלו הוא לא רק במבנה שלו אחרי לגמרי, פסוקים קצרים משולשים, אלא הסיפור שלו הוא סיפור אחרי לגמרי. זה סיפור לכאורה אישי של ירמיה הנביא, שמספר את כל הצרות הקשות שבתור נביא הוא עבר, שהיה צריך להיות שליח השם להעיר את עם ישראל לתשובה, ובמקום לזכות לראות ברכה בתוך הדבר הזה, אז כביכול יש זעקה כואבת של למה זה שלחתני, איך עם ישראל מסרב לקבל את הנבואה שלו, וכמו שהוא אומר, אני הגבר רע, אני משוב בעברתו, וגדר בעדי, ואחר כך, כמו שהוא אומר, הייתי שחוק לכל עמי, נגינתם כל היום, והמשך הפרק יש את התיאור ממש של סמטו, בבוא חיה בידוע אבן בי, שזה בעצם משהו נזרק לחצר המטרה בירושלים, בתוך תית אבן שלשם רצו לזרוק אותו, כי לא רצו לשמוע את הנבואות שלו, וזה זעקה כואבת, איך כן, ממש עם כאב מאוד גדול לקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא הייתי ויציבני כמטרה לחץ, למה זה שלחתני, שמת אותי בדור הכי מסובך עם המשימה הכי קשה, ועוד בסוף צדיק ורע לו, רק קיבלתי כאבים נוראים מהדבר הזה. אבל להקשר הפשוט של הדברים האלה, הוא לכאורה השנאה הפנימית שהייתה בעם, שעם ישראל פגע בו באופן אישי, שזה כביכול מה שהמהל אומר, שזה קשור לסוגיית השנאת חינם, שהיא בעצם סיבה לחובה לבית שני. אבל אף על פי כן זה לא היה בבית שני, זה היה כאן בבית ראשון. אז יש כאן, כדי להבין טוב בעומק מה, רק סידרתי קודם כל בפשט את האזכורים שמהם המהר"ל התחיל את הדברים, אבל בעצם צריכים עכשיו אולי להעמיק ולראות את כל המגילה מההתחלה, ולראות אותה דרך כל שלבי ההתפתחות של כתיבת המגילה, ואז אולי נבין את הדברים בצורה יותר נכונה.
לא יודע אם חשבים להגיד סינת אלוקות, אבל זה כאילו, אומרים לבן אדם לחזור בתשובה, זה סיבה טובה למוסון את האיש הזה.
כן, בכל סינת חינם, טוב, לא רוצה עכשיו לגייס כל סינת חינם, יש בה הרבה הרבה תירוצים טובים בכל סינת חינם. אבל בסוף גם המהר"ל לומר שכל סינת חינם באה, כי אין את הנקודה האלוקית בתוך המצוא הזאת. ואז מלא, כל פעם אתה רואה באחר, בעצם שנאת חינם זה בסוף הסתלקות של הנקודה הכללית שעוטפת כל האומה, ואז מלא יש הרבה מתחים מכל מיני חלקים של מתוך האומה. אנחנו בזאת השם, צודק, עוד מעט נבין את הדברים קצת יותר, בצורה יותר עמוקה, אבל את מה שקורה כאן. אז רק כדי לחזור עכשיו, אני נזרקתי ישר לדברי המהר"ל, נחזור אליהם, אני רוצה קודם כל להתחיל מפשוטו של מקרא לגלגל את כל ענייני המגילה. אז בעצם, כמו שאתם יודעים, מגילת איכה מתחילה בעצם בירמיהו, פרק למסבב. אז אני מתאר עכשיו ומאז בפירום נמצא זה נכתב, כי בעצם הפלא הגדול שאמרתי איך המה...
הוא חי גם 120 שנה עד לפני החורבן,
לא, זה... 14 שנה בדיוק לפני החורבן, זה הפסוקים כאן. והיא בשנה הרביעית ליהויקים בן יאשיהו מלך יהודה. כן, שיהויקים בעצם היה מלך 21 שנה, 22 שנה לפני החורבן התחיל למלוך, 4 שנים אחרי מלכותו, זה אומר שנשארו 18 שנה, 7 שנים שלו ועוד 11 שנים של צדקיהו. אז היא בשנה הרביעית להקים בן ישיהו מלך יהודה, היה הדבר זה למען מיד השם לאמור. כך לך מגילת ספר, וכתבת עליה את כל הדברים שדיברתי עליך על ישראל ועל יהודה ועל כל הוגים יום דיברתי אליך, מימי יאשיהו ועד היום הזה. אולי ישמעו בית יהודה את כל הרע אשר אנוכי חושב לעשות להם, למען שוב איש מדכו הרע, וסלחתי עליהם חטאתם. שנבואת הקדוש ברוך הוא פוקד אל ירמיה הנביא, שאת כל הפורענות שהוא סיכם קודם, לכתוב, וזה כנראה לכתוב בסגנונו הוא, זאת אומרת להעתיק את הנבואות שהיו בעבר, כאחד זה מהכתובים, זה לא מהנביאים. וכתובים זה דבר שהנביא כאילו כותב לכאורה מכוחו, אבל זה לאור כל דברי הנבואה שאותם הוא קודם מקודם, לתרגם אותם לכתובים, לתרגם אותם לספר קינות, שבעצם מתאר לעם ישראל את האמור לפקוד אותם. בעצם כל ספר איכה נכתב 14 שנה לפני החורבן, כאיזשהו תיאור חי שבא בעצם לתאר לעם ישראל את מה שאמור לפקוד אותם. יש כאן משהו שצריך להבין. עם ישראל בתקופת ירמיה נמצא במקום כזה שנביא השקר כל מן משקרים לו ואומרים שלום שלום ולא תבוא אותנו הרע, וקל מאוד לנביא השקר לדבר את הדברים האלה, כי עם ישראל באמת היה מעצמה גדולה, וגם כל מה שעם ישראל מרגיש אנחנו עם השם, וכמו שהמדרש אומרים לא יעלה על דעת שהקדוש הוא יפגע בעדות שלו בעולם, אז היה מאוד מאוד קשה לקבל דברי הנבואה האלה, היה קל לקבל דברי הנבואה שלהם והיה קשה לקבל דברי ירמיה. ולכן עכשיו ירמיה ממש בא ומתאר להם בצורה הכי חיה, הוא חי, מעתיק אותם לתקופה של אחרי החורבן, לכבות את האירוע הזה כאירוע ממשי, כאירוע לכל דבר. לכן השפה היא לא אזהרות אל העתיד, אלא תיאור ממשי של איך עם ישראל נראה אחרי החורבן. יש משהו בדבר הזה שוודא שלכן כל מגילת איכה היא קודם כל ספר של תשובה, הוא לא ספר של קינות, הוא ספר שבא לערער את עם ישראל ולעורר אותם לסדרי תשובה לאור התיאור החי הזה. אבל אני חייב לומר שיש משהו גם עמוק קצת במגילת איכה הזאת. המילת המפתח כאן היא איכה, ואיכה זה בעצם לתאר איך קרה דבר כזה, איזה הזו שקרה דבר הזה. ירמיה הנביא בעצם לוקח את רגשות שעם ישראל לפני החורבן מרגיש שהכל הזוי, זה לא הגיוני מה שאתה מספר לנו, ואומר נכון, זה כזה הזוי שעוד 30 שנה תצעקו את ההזוי הזה בכיוון הפוך, איך קרה הדבר הזה? בעצם זה לגייס את הפער הלא הגיוני הזה, אבל לגייס אותו דווקא למקום שלטלטל אותם, שבעתיד כולנו נצעק איך הדבר הזה קרה. אבל הדבר הזה זה בעצם קצת בעצם מפר את כל ספר איכה, לא רק כמו שאמרתי מכינות לתשובה, אלא בסוף זה גם הופך את זה קצת לתפילה, או לזעקה כלפי שמריה, שבעצם בהקשר המסלם הזה זה המדרש המפורסם על שלושה שירות המטרוניתא, איכה עשה לבדי, איכה הייתה לזונה, ואיכה ישבה בדד, שבעצם איכה זה בעצם זעקה, זה עם ענק, זה עם גדול, זה לא יכול להיות שיקרה דברים כאלה, שיש בדבר הזה גם בסוף חלק מהפעולה שירמיה פועל כאן, זה גם לעורר את עם ישראל לתשובה, אבל גם לעורר רחמי שמיים ולזעוק לקדוש ברוך הוא, שכל הסיפור הזה כאן הוא סיפור לא הגיוני, ובעצם בצורה סמויה לעורר את קומות הגודל שאליהם הכל אמור לכוון, וקודם כל גם אצל ישראל עצמם, חלק מדרכי התוכחה זה בעצם לדרוש מעם ישראל לחזור למה שהם באמת, למקום הגדול שאליו הם צריכים להיות קשורים. וכמו שהפסוקים כאן מתארים, שירמיה קורא את המגילה וכל עם ישראל קראו, הזדעזעו והתחילו לבכות, ואז הדבר הזה מגיע אל המלך עצמו, ואנחנו קוראים בפסוק כ"ב, והמלך יושב בית החורף בחודש התשיעי כאל מלך יהויקים, ביתך לפניו וערב יקרא יהודי שלוש דלתות וארבע, יקרא ביתר הספר והשלך אל האש. וכאן הגמרא באמת קטן אומרת למה זה שלוש וארבע, ששלושה ארבע פסוקים הראשונים לא הזזו את יהויקים, כי חש ובדד אומר, אנא מלכה אנא, זה יקרה להמון העם, אני מלך, אני תמיד אנצל מהדבר הזה. אבל הפסוק החמישי, ששם היה כתוב, היו צעריה לראש, שבעצם אומר, שאתה תפותה ממלוכה, באותו רגע הוא התמלא בזעם, לקח את המגילה, קרא אותה, ושרף אותה באש. ועל זה, אחרי שהוא שרף את הבאש, לא רק שהוא בצורה כל כך בוטה, העלים את דבר השם, אלא הפסוקים אחר כך מתארים שהוא גם בא וחיפש את ירמיה והוא בנראה שהוא קרא את המגילה ורצה עכשיו לשוות אותם, כן? ואצלו מלכם ירמיה וצרהו ושומר בנבדיה לקח את רוח הסופר ואת ירמיה הנביא ויסתירם השם, אבל היה סייד את ישמעיה שהם נמלטו ממנו, ובהמשך בדור אחר כך בדור של צדקיה כבר כן נתפסו את ירמיה, אבל הם הצליחו להימלט, ואז הקדוש הוא אומר לירמיה לכתוב את המגילה מחדש, ונקורא מדלג לפסוק למדבט, נראה לקח מגילה אחרת, מדל בנריה הסופר טוב עליהם פי ירמיה את כל דברי הספר אשר אסף ירקים איך יודע באש, ועוד נוסף עליהם דברים רבים כאמה. אנחנו צריכים להבין שהאירוע הזה של שריפת המגילה, אנחנו נחזור עליו בהמשך, כמו אירוע מכונן, גרם לערוך את מגילת איכה מחדש. חזל אומרים מה הכוונה, נוסף עליהם דברים רבים כאלה, אומרת המדרש באיכה רבה, מה אתה אומר כאלה? רב כאן אמר, נוסף עליהם דברים רבים כאלה, דברים, איכה ישבה, איכה יעיב, איכה יואב, זאת אומרת פרק א' ב' וד', רבים זה פרק א', זכור השם, כאמה, כמו שהוא בהתחלה, עוד שלוש מקביל אליהם, אני הגבר, דרות אלתה, תלת הפסוקים, הדעת דרתיב, הלא כתבתי לך שלישים דברים משולשים. שבעצם המגילת איכה בבסיס שלה הייתה א' ב' וד', ובעקבות האירוע הקשה הזה של שריפת המגילה של יהויקים, אז הוסף גם פרק ג' וגם פרק ה'. צריך להבין מה התוכן שלהם שהוסף דווקא אז, ולמה זה גם הוסף בצורה, זאת אומרת, היינו מצפים שא' ב' ג' יהיו כרגיל, ואחר כך יהיה ד' ה', למה פרק ג' שובץ באמצע, והמגילה סיימה בפרק ה' של זכור השם מה היה לנו. אז אולי רק אחרי שאנחנו קוראים כאן את המגילה, אני צריכים עכשיו לקרוא מחדש את שלושת הפרקים שדיברנו קודם. אנחנו קודם דיברנו על שהאבל הוא שונה בכל פרק ופרק, אבל כשקוראים עכשיו אותם את המגילה, אנחנו מבינים גם שהמגילה, גם כמו שאמרתי, נכתבה כאיזשהו ניסיון של ירמיה לעורר את עם ישראל לתשובה ולהציג להם את מה שעתיד להיות. אז כשקוראים אותם את המגילה, רואים שהמגילה כתובה מבחינה כרונולוגית בצורה הפוכה. היא מתחילה מהסוף אל ההתחלה. פרק א' מתאר את מה שקורה אחרי החורבן. איכה ישבה בדד העיר הבית ים. פרק ב', כל הנושא שלו זה יום חורבן אף השם. וטבעו בארץ שעריה, יום החורבן עצמו. פרק א' מדבר על מה שקדם לחורבן. לא, הכוונה, אני יכול, סליחה, פרק ד', סליחה, נכון. פרק ד' מתאר את מה שקדם לחורבן. שהוא מתאר את כל המצור שעם ישראל היה בו, עם כל הרעב שהיה בתוך אותה תקופה של המצור שקיים, וטובים היו חללי חרב מחללי רעב, אבל אני לא אמרתי את האירוע המרכזי שהפרק ד' עליו מדבר. בפרק ד' אני עכשיו צריך לדייק יותר. אמרתי שהמגילה כתבה בשתי פעימות, כן, לפני שריפת המגילה ואחר כך. אבל פסוקים מפורשים אומרים שהמגילה נכתבה בשלושה פעימות. מלכתחילה נכתב פרק ד' על אירוע היסטורי בכלל קודם, אחר כך נוספו עליו פרקים א' וב', ואחר כך נוספו עליו פרקים ג' ו-א'. וכאן, טוב שראי צילם לנו את הדף השני, אז בדברי הימים, יש לכם כאן? בדף השני, רגע, כן, דברי הימים, במקור שלישי שמה, ולא נעשה פסח, כן, כן, זה בעצם פרק, דברי הימים פרק ב' מדבר על דור לפני יהויקים, על הדור של יאשיהו, שהוא בעצם, מה זה? שהוא בית היה מלך צדיק במיוחד, שכבר בגיל 8 כבר אז הוא התעורר לשוב בתשובה, ובגיל 18 את כל הדינים שהוא דן, כמו שחזר אומרים שהוא לא על פי דין תורה, הוא הלך וייסד את דין התורה מחדש ודן את הכל מחדש, החזיק כמו שחזר אומרים לדון לכל פי דיני תורה, ואת בית המקדש שאבותיו כבר חיללו ותאמו, הוא הלך ותיאר מחדש בית המקדש, ממש כמו שבית המקדש השני החשמונאים היה חנוכת המזבח מחדש, אז הוא חנך את בית המקדש מחדש. ולמה אני אומר את כל הדברים האלה? כי אני מסתת דמות, אם אתם מבינים לאט לאט, והוא גם המלך הראשון ממלכי יהודה שהשיב את עשרת השבטים, פסוקים מפורשים שכך עם ירמיה הלך להשיב את עשרת השבטים, הלך להשיב אותם, והוא גם נלחם בפרעה נכו שהעיז לעבור דרך ארץ ישראל לבבל, אבל אומר, אבל כתוב שבגאולה חרב לא תבוא בארצכם, אז הוא נלחם את הנושא של ישראל, שזה בעצם המקור למעלה, הוא מלך המשיח. זה ממש תיאור של מלך המשיח. זה עתיד לעמוד להחזיר מלכות דוד ליושנה. אפשר לקרוא את זה על יאשיהו, כוונה, כי באמצע היה דורות שמלכות דוד לא הייתה, ועכשיו, איך?
הוא היחיד שכתוב עליו כדוד.
כדוד, נכון. רק הוא כדוד, נכון. למחרה הראשונה, הוא בונה המקדש, זה מה שהוא תיאר בית המקדש, הוא מקבל את חיי ישראל שעוקר את עשרת השבטים, וחוזרים כל השבטים מהמה כשהוא מקודם, חוזר ומייסד כל מת המשפט, מקרימים קורבנות ועושים שבטים ויובלות, אגב, בתקופתו התחיל היובל האחרון, שהוא בעצם היובל שמנוחה בית המקדש, אז בעצם יש כאן איזשהו דמות משיחית, שהרמב״ם רק מזכיר לנו בהלכה ד', שכל זה הוא בעצם בחזקת משיח. אבל בפועל, ולכן זה בדיוק הייתה התנהלות שלו, שאפילו חרב של שלום לא תבוא בעצמכם, כי הוא אומר, אנחנו כבר בחוקתי תלך, וקשורים לאור של גאולה, אז ימות המשיח צריכים להגיע. גם מבחינה היסטורית הוא היה בשלב היסטורי קריטי, שמלכות אשור, שכל מה נציק למלכות בית דוד, בדיוק הסתמה בתקופתו, מלכות בבל רק בסוף המאב מתחילה לבקוע אל במות ההיסטוריה, אז בתפר בין מלכות אשור לבין מלכות בבל, כאן יש הזדמנות להוליד מלך משיח. והמדרש אומר שהיה 30 דורות מאברהם אבינו עד יאשיהו, 15 דורות עד שלמה המלך, שאז קמה שיער בשלמותה, ו-15 דורות זה ממש כאילו פסוקים מפורשים בתנ"ך, משלמה המלך עד יאשיהו, שאז בעצם הלבנה, בעצם יש את השלמות של לבנה ושקיעתה של לבנה. שהלבנה מגיעה לשקיעה שלה, יכול להיות אחד מן השתיים, או שהכל קלה, או שזה בעצם, המוילד, זה בעצם רק לידה של חיים חדשים, ובעצם הדור שלו היה יכול להיות המקום הזה, שיכול להיות המקום שבו הכל יכול פתאום עכשיו להוליד סדרי חיים חדשים, להוליד משיחיות, זה יכול להיות המקום שהכל מתקלה. וזה בדיוק המקום הזה שהיה כאן ציפייה אדירה לישוע. אלא למה לא באה ישוע בדורו? כמו שהגמר במועד קטן אומרת, יש בתענית לכאן, כן, מפני מענה שישיהו, פני שאלו למלך בירמיהו ולא נמלך. כן, שחרב ששום וכו' 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 אני יודע, כל שלושית שאין דורו, זה אומר יפה. זאת אומרת שזה נכון שהוא מצד עצמו ראוי לגאולה. אבל הדור לא נמצא במקום במיוחד הזה. וכמו שהמדרש כאן אומר, שירמיהו ראה אותו שאחרי שירו בו היורים, מלך מצרים יורה בו ובמגידו שמה, אז הוא שפטי כמרח שנמה שמה חזן ומתדלו מאגנה אמר אגב צריך הכי נשמה דקבט זה כלדינה, ואמר צדיק הוא השם כי פי הוא מריתי פתח עלי אישתה רוח אפנו, וזה בעצם מגילת יחה פרק ד', רוח אפנו מישך השם נלכד בשחיתותיו. בעצם האירוע הזה הוא אירוע שקדם לכל מה שתיארנו קודם עם יויקים, ועל זה יש הפסוקים אני חוזר עכשיו לפסוקים בדברי הימים שמתארים בסוף שמה בפסוק כף ד', ויבואו על עבדה מן הרכבה וקבור על רכב משנה וימד ויקבר בקבר אותה וכל יהודה וירושלים מתאבים על יושיהו ויקונן ירמיהו לישיהו והוא כל עשרה מסעות וקונתם על יושיהו עד היום ויתנו לחוק על ישראל ואינם כתובים על הקינות. אז במדרש רבה שאתה אומר מה זה על הקינות, זה פרק ד' של מגילת איכה, שבעצם מגילת איכה הבסיס שלה היה פרק ד', זה לא מדויק כי הכוונה, כי זה ירמיהו קינן עדיין בעל פה, הוא לא כתב את זה בכתב, וכמו שכתוב כאן מפורש שעד היום הזה מקוננים על יושיהו. מה זה הכוונה עד היום הזה? זה בעצם הכוונה בכל שנה ושנה שאנחנו קוראים את מגילת איכה אנחנו מקוננים את הקינה שלנו על יושיהו. אלא שבאמת מה ש כמו שאמרנו שכל בעצם כתיבת מגילת איכה באירוע שהקדוש הוא מצווה בפרק ל"ו בירמיהו הוא צריך אותו לכתוב את זה על ספר, אז עכשיו הוא מאגד את הקינה של איכה עם כל האירועים שקדמו לפני כן, שקדמו, הכוונה שקודמים לחורבן, זה פרק ד', כמו שאמרנו בפרק ב', זה יום החורבן, ופרק א', זה התוצאות של החורבן. למה הדברים טובים בסדר הפוך, מן הסוף להתחלה? כי זה בעצם חלק מתהליך תשובה שירמיה רוצה לעורר את עם ישראל לתשובה. והדרך לעורר לתשובה זה קודם כל להפגיש אותם עם התוצאות, עם הצורה הכי לאיפה הכל מוביל, ואז לבוא ולמנות אותם מה מוביל את הדברים. עכשיו אני קורא את כל מגילת איכה במבט שלישי. תיארתם קודם שלושת אבות החמורות, עכשיו תיארנו את זה בציר היסטורי הופכי, אבל בעצם יש כאן גם אולי שלושה שמים. שקוראים את פרק א', אז השם המרכזי זה האויבים. כל רואה הסיגוה, כל רואה בגדובה, וגם הפרק מסיים הסוף, נכון? סוף פרק א', תבוא כל רעתם לפניך ועולה למו כאשר עוללת לי על כל פשעי, שבעצם היו בני שומעים כגבר אויב. שקוראים את פרק א', אז ברור שמה הבעיה כאן? הבבלים הם הבעיה. שקוראים את פרק ב', זה קצת מפחיל לומר את זה, אבל כמו אמרנו זמן קודם, שמי הוא האויב? זה כתוב מפורש, היה השם כאויב, בעצם, לא, בעצם פתאום עם ישראל מעכל, שלא האויבים, הבבלים הם האויבים שלנו, הרי הכל נעשה בגזרה אלוקית, אז בעצם הם קולטים שהקדוש ברוך הוא בעצם האויב. זה מפחיד לומר דבר כזה. ואז עוברים לפרק ד' וחוזרים עוד יותר אחורה ומבינים שמשיח השם נקרא בשחידותם. לצערי זה סוסד של שכול שכל אדם עובר, שיש אירוע שעובר, אז אדם מהתחלה מאשים את, את הדברים המקרים שגרמו לדבר הזה. אחר כך אדם מעקל אותו אומר לא, בעצם מה, זה קטנותי עושם ככה, הקדוש הוא עשה את הדבר הזה. ואז יש איזשהו זה עובר מהאשמה לאיזשהו כעס או כאב פנימי מול הקדוש ברוך הוא, אבל כשאדם עובר את התהליך בצורה יותר עמוקה, הוא חוזר לשורשים, אז הוא מבין שבעצם נלכד בשחידותם. אז בעצם המבט הזה שבעצם בא מהסוף להתחלה, זה תהליך של בירור פנימי שדרכם ירמיה בעצם בא עכשיו לעורר את עם ישראל לתשובה. אז קודם כל מפגיש אותם, תראו מה הולך להיות, ותחזור כמה צעדים אחורה ותבינו שבעצם יושיהו שנלכד בשחידותם בעוון הדור, זה בעצם הסיפור הפנימי שאותו צריכים לבנות. עד כאן זה בעצם המבט של מגילת איכה כפי שנכתבה בשלב המקורי שלה. כן.
אפשר
להבין
את הגמרא שלמה נראה שישיהו, שהיה עוד בעיה שישיהו היה מאוד מאוד צדיק, אבל העם לא היו באמת צדיקים, עשו עצמם כאילו צדיקים, אחר הדלת המזוזה, שכאילו הם מרוץ עצמם, כאילו הם עושים מה שיושיע רוצה, אבל מאחורי הדלת הם ממשיכו לעבוד על הזרה, כאילו, זה היה איזה משהו תיקון רק חיצוני כזה,
זה
לא היה
תיקון בעם. אתה ממש משלים את מה שאמרנו, שיש כאן משהו שזה התנוצרות של משיח, אבל המציאות לא נמצאת שם בכלל. וזה בדיוק המקום הסתם הזה, ששם פתאום התברר שיש כאן משהו הרבה יותר עמוק כאילו, ולכן השבר במות יאשיהו וכונן ירמיהו לישיהו בעצם אומר שחשבנו שרק צריכים למצוא את המנהיג הנכון שיפתור את הדברים האלה, ומתברר שיש כאן משהו הרבה יותר עמוק, וזה בעצם התשתית לכל השבר שבינו הכל בעצם מתחיל. כל זה היה האירוע התחלתי של של כתיבת מגילת איכה. אבל משם, כמו שהזכרנו, היה את האירוע המטלטל של המלך בא ושורף את המגילה. כשהמלך בא שורף את המגילה, אז אפשר להבין שאחר כך בזכות, בגלל הדבר הזה, ירמיהו עכשיו מתחיל כל הצרות האישיים אל מולו. בפרק ג' כמו שאמרנו, כפשוטו, מתאר את הכאב האישי של ירמיהו בתוך הדברים האלה. אבל יש אולי משהו שהדבר הזה הוא בעצם לוקח את כל מגילת איכה לרובדים יותר עמוקים, לרובדים יותר פנימיים שלה, וזה מה שאני קצת מנסה לומר, שפרק ג' הוא לא נספח למגילה, אלא בכלל הוא שותל אותו בלב המגילה, שם אותו לא אחרי פרק א' ב' מה שאנחנו פה יודעים ד', אלא שם אותו בלב של המגילה, שם את פרק ג' כי זה בעצם אולי הנקודה הפנימית שמסתתרת מאחורי הדברים האלה. בעצם הסיפור של יהויקים בשריפת המגילה פקח את עיניו של ירמיה להבין שהסיפור כאן, אם כמו שמקודם אמרת, הסיפור הוא לא שאין מנהיג נכון אלא יש בעיה בעם, אבל פתאום עכשיו זה שיש בעיה הרבה יותר חמורה, שהעם לא רוצה לשמוע, שיהויקים אולי ביטוי לזה שיש גם כוח הנבואה שבא להיות מרפא לעם, בא לתת לעם את היכולת להיגאל מהמקום שבו הם נמצאים, ועם ישראל לא רק שהוא לא חוזר בתשובה, אלא נלחם אל מול הענקים שהקדוש הוא שותל, שיהיו לעם ישראל את הדרך, שישקפו להם מה הם צריכים להיות, ועם ישראל מתנגד לדבר הזה, זה יוצר שבר שאין לו רפואה. בעצם קצת מזכיר, הזכרנו קודם את האיכה אסה לבדית אחרי מסעכם וריבכם למעליותה, שראו את המטרונית בגדנותה, אבל הניגון של האיכה שיש על האיכה אסה לבדי, הוא מעורר בנו איזשהו מקום גם של כאב גדול כזה, תודה רבה, שבעצם פשט הפסוקים שלמה בפרשת השבוע, איכה אסה לבדית אחרי מסעכם וריבכם, זה בעצם מחזיר אותנו לפרשת בעלותך, ש... כן, שעם ישראל לא מוכן לקבל את ההנהגה של משה, ומה שמתואר שם שרי אלפים, שרי מאות, זה לא בא רק בתור איזשהו יצאת יתרו פרקטית כדי לעזור לעם ישראל, אלא בצורה סמויה זה בא על, על קרקע עצובה מאוד, שעם ישראל לא רוצה להיות קשור למשה עצמו אלא דרך מתווכים, וזה בעצם השורש לכל הנפלות כולם. בעצם כמו היקע שאדם הראשון התנתק מעץ החיים ורצה להיות אחרי עץ הדעת טוב ורע, בעצם להיות קשור רק יותר למקורות הקרובים אליו, אז שגם עם ישראל אומר לא רוצה את הנהגה של משה אלא רוצה שרי אלפים ושרי מאות, זה בעצם גם להתנתק מעץ החיים, את כל המשפט לראות רק דרך הצדדים המעשים שלו, שמשם ממש פרשת השבוע הקודמת להפתעתנו מתברר שמשה מת לא בגלל בכלל חטא המריבה אלא בגלל חטא המרגלים שבא ישירות בעקבות הדבר הזה, אותם נשיאים שנקבעו הם הפכו להיות בעצם המרגלים, זה בעצם זה אומר מה קורה שאין מתוך, אין את ההנהגה השורשית ולא קשורים למקור, אז זה האיכה, משם זרע פורענות מתחיל, ובדור של ירמיהו הוא רואה את זה בצורה הכי כואבת, שיש כאן שליח, וירמיה ומשה הרבה פעמים חז"ל מחברים ביניהם, נכון, בגמרא בבא קמא, שירמיה אמור להיות האור של עם ישראל, עם ישראל לא רק שהוא לא שם בתשובה, הוא נלחם באור הזה בצורה הכי כואבת. האירוע המסם הזה של שריפת המגילה הוא האירוע ההיסטורי שבו נסלקה נבואה מעם ישראל. זה לא דרשי חז"ל, זה פסוקים מפורשים. הפסוקים תסתכלו כאן בירמיה ממאי, ועשר פרקים אחרי הפרק שקראנו, אבל הוא מחזיר אותנו לאותו אירוע. הדבר אשר דיבר ירמיהו הנביא אל ברוך בן נריה בכותבו את הדברים אלה הספר מפי ירמיהו בשנה הרביעית ליהויקים. אז זה מה שהאירוע שלנו, שברור בנריה כותב בשנה הרביעית ליהויקים את הדברים האלה, כן, שבעצם הרגעים של כתיבת מגילת איכה, לא ברור לי אם זה במהדורה הראשונה שלה או במדורה השנייה שלה, נראית קצת יותר של המדורה השנייה, כי תראו את הפסוקים הבאים, כה אמר שם כישראל עליך ברוך. אמרת, אוהנה לי, כי עשה בשם יגון על מחובי, יגעתי בהנחתי ומנוחה לא מצאתי. ראש אומר, מה זה יגעתי בהנחתי? חיפשתי לנבואה, כך אומר ברוך בנריה, ולא קיבלתי. כה תאמר אליו, כה אמר השם, נשר בניתי, אני אורז, אשר נתתי, אני נוטש, ואתה תבקש לך גדולות, אל תבקש, כי אני מביא רע על כל בשר. אז הגמרא אומרת, מה זה אתה תבקש גדולות? תבקש נבואה, שבעצם באירוע הזה של שריפת המגילה, שם היה את האירוע שהסתלקה נבואה מישראל. נכון שירמיה ויחזקאל משכים להתנבאות אחר כך, אבל זה היה. היה בגלל שהיה כבר מי שהתנבא לפני כן, מתנבא אחר כך. המדרש שואל, ואי כך הגע שכר מלאכי, ואומר, נבואתם מופקדו אצל ירמיה, וירמיה נתן להם את הנבואות, והם נבאו את מה שבעצם ירמיה התנבא. אבל בעצם הרגע הזה שבו יויקים שורף את המגילה, זה הרגע שבו בעצם, נגיד זה בצורה מאוד פשוטה, אין אוזניים לקבל את הנבואה, אז אין טעם לנבואה. נבואה, כמו שהרב יצחק אומר, יש שתי סוגי נביאים, יש נביא כמדרגת חיים, ויש מדרגים כניב שפתיים. ואם הניב שפתיים, אין מי שישמע לו, באותו רגע נפסקה נבואה. ובעצם השבר הגדול שקרה באותו רגע, זה בעצם הכאב הכי גדול שלנו. שמעבר לכל הכאבים האחרים של החורבן, אבל זה שאין נבואה, שאין קשר עם הקדוש ברוך הוא, שאין לעם ישראל מלא את המקור החיים שמנו הם יכולים אחר כך להתקן, זה בעצם עושה שבר יותר גדול. ואז ירמיה מבין, אני חוזק את הדבר המהר"ל, שהשבר הוא לא שבר ש... יהיה עם ריפוי של 70 שנה. מלכתחילה היה צריך להיות 70 שנה של גלות, שזה כמו ילדים רבים הכיתה, אז המורה אומר, צאו החוצה, תתפסו עצמכם, תחזרו. זה 70 שנה שתרץ הארץ את שבתותיה, כל ימי השמת ישבות, תארגן את עצמם מחדש, ככה המהר"ל אומר, שלושה שבועות החמורות, זה קשור ללבושים של החיים. שבשביל אומר המהר"ל, ראשונים שנתגלה אבונם, נתגלה קיצם, זה אבון חיצוני, יש לו פתרון חיצוני, 70 שנה. אבל פתאום ירמיה מבין שהחיסרון כאן הוא הרבה יותר עמוק. יש כאן משהו שורשי, הם מנותקים ממקום חיים, משהו התנתק מהשור של הכל. אז עכשיו ירמיה מבין, זה סיפור שהולך להיות לדורות. אני כבר מתחיל בעצם מפרק A. פרק A, המהר"ל אומר, לא דיברנו כל כך, פרק A, דמו תדמה, אני שלוש דמעות עלו, למה? אחת על מקדש ראשון, פרקים א' ב' ד', אחת על מקדש שני, פרק ג', ואחד על הגלות, כן, על הגלות הארוכה, שקוראים את פרק A, פרק A קודם כל, הוא שונה מכל פרקים הקודמים, יש פה פיזור האותיות. בעצם זה כבר מקום כזה שבו כל האותיות התפזרו, כל הזרים השתפשו לגמרי. פשט הפרק, אבותינו חטאו ואינם, ואנחנו אבותיהם סבלנו, ובוודאי מדבר לא רק את תקופת ירמיה של אחרי החורבן, הוא מתאר דורות אחרים. זה בעצם מתאר שיש כאן עכשיו משהו שהוא קשור לשברים שיהיו לדורות לגבי דורות, וזה בעצם מה שלכן ירמיה עכשיו כותב את פרק ג' לברר את עומק השבר הגדול. אבל הצורה הפלא פרק ג' שכעומק השבר ככה עומק הבשורה הגדולה שעולה מפרק ג', שבאמת יש כאן אולי ירידה עד אפר, עד המקום הכי שובר, אבל דווקא משם יש גם איזושהי הצמחה אמיתי, פנימית של ישועה גדולה שבה. זה בעצם מה שהמהר"ל אמר, שפרק ג' קשור לבן דה שני, הכוונה הוא קשור לשברים היותר סמויים של אבונים אחרונים שלא נגלה קיצם, שהוא יתגלה אחר כך בדורות יותר מאוחרים. אז כמו שמתן אמר בצדק, המלחמה הפרטית עם ירמיה, אבל היא שורש בעצם אחר כך לכל הריקבון שיהיה בבת שני, כמו שאמר אומר, ששנאת חינם זה הכוונה, אין לנו נשמה. איבדנו את הנקודה הפנימית שבכלל יכולה לכוון אותנו, וכל הדבר הזה הוא נעוץ בשבר הגדול של שריפת המגילה של יויקים. אז ברשותכם, נקרא קצת את פרק ג' קצת יותר בנחת, כי שם אמת לי גם את גם את הרפואה הגדולה שיכולה לבוא לעם ישראל. נכון. למדתי גם ירמיה ומשה, חז"ל מאוד מדמים בין ירמיה למשה. יש את שורש השבר הפנימי, שאם היינו בכלל קשורים למדרגת משה, היינו עולים לארץ ישראל, לא יודע מה פומה ולשון שולטת עלינו. אבל זה מתגלה אחר בדורות אחרים, שהנביאים בכלל שהם באים מכוחו של משה, והמלחמה אל מול הנביאים, המלחמה אל מול שממשיך את אורו של משה, זה יוצר קריטה. וזה בעצם שירמיה מבין שיועקים לא רק חוטא, אלא יש נבואה והוא נלחם מולה, ובעצם כל המרדפים שיש אחרי ירמיה, אז ירמיה לא זועק את הזעקה האישית שלו, זועק את קביעת הנבואה, ובאמת הנבואה באותו רגע קבטה, וזה בעצם הכאב הגדול על משבר הרבה יותר עמוק שהתוצאות הרות אסון שלו הם לדורות הרבה יותר עמוקים. אז עכשיו, בואו נקרא בנחת את פרק ג', כי זה פרק ממש מטלטל מהפרקים, באמת אולי אפילו היותר קשים בתנ״ך. אני יצא לי בטעות, ראיתם בדף מקורות כאן, שכתבתי ירמיה למד א', אז יצא לי בטעות, אבל אולי נבוא לחזק אותי, רק לזכור כל מה שעומדים על ירמיה, זה יותר ירמיה גם של פרק למד א', מיני קולך ובכי ועוד איתו קרמים, ו... שעשבתי יודע אמר שירמיה מנחם, אין מנחם גדול ממנו, כן? זה בעצם כגודל השבר כך גם גודל הבשורה, וזה במידה מסוימת גם מה שפרק ג' איכה בא אל המקום של הכעס הכי חריף אל הקדוש ברוך הוא, שהופך אחר כך למקום של תשובה הכי גדולה ואור של תקווה גדולה מאוד. אני הגבר רע עוני משבבתו, אותי נהג ואולי חושך ולא אחבי ישוב יפוך ידו כל היום. שזה בעצם מה שירמיה אומר, כל הזמן עם ישראל עושה לי צרות, הוא נותן לי ללכת בעולם של חושך, ומכביד עליי את כל יוצר לי, כן, בגרמה למיטב אני אומר, על ידי כל הצרות של העם, שם אותי, הקדוש הוא שתל אותי בדור הכי קשה, בדור שלא מוכן לשוב בתשובה, ויגיע למסעות הכי קשים. קוראים לאותיות הבטיות, כן, אני, בסדרות אני כל זה. בילה בשרי ואורישתי בוער תמותיי, במשכים ושיבני כמתי עולם, שזה כבר התיאור של איך הוא ממש נמצא בתוך חצר המטרה, בתוך הבור פנימה, שבמשכים ושיבני כמתי עולם. יותר מזה, לא רק שאני נמצא בדור קשה ועושים לי צרות, פסוקי ב' ופסוקים ג', הקדוש ברוך הוא לא נותן לי לצאת מהצרות האלה. גדר בעדי ולא יצא, גם כאזג וישבה שטן תפילתי, גדר בעזרה וגזית נטובתי גיבה, זאת אומרת זה צרות כאלה שגם אין להם פתרון. אבל פסוק ד' לוקח אותנו למקורות הכי קשים, העולים מדרגה, שלא רק שאני מצרות, אלא הקדוש ברוך הוא שם אותי כמטרה, דוב עורב עולי, ערים מסתרים, אני מדלק, דרך קשתו ביצרני כמטרה לחץ, ממש זה, כי חלילה, התחת דברים כפי מעלה, תראה, כאילו הקדוש ברוך הוא החליט שאני הפרויקט שלו, ועליי לזרוק את כל החיצים האלה, זה ממש מטלטל ומפחיד, איך נביא יכול ככה לדבר על הקדוש ברוך הוא. הביא בקלותה מן השבתו, הייתי שחוק לכל עמי, נגנתם כל היום, שזה בעצם כל מה שקורה בכל ספר ירמיה, איך כולם מליגים עליו ופוגעים בו, הסבירני מאורים, הרבני לאהבה, ואני קצת מדלג, ותזנח בשל נפשי, עובר לאותיות וב, נשית טובה, תשימו לב. עד עכשיו היה כאן אמירות נוקבות ומפחידות של נביא שמתלונן כפי שמיה, אבל לא הין להזכיר פעם אחת את שם השם המפויש. כן, אלא הכל רק ברמיזה אל מול מי יש לו את הכאב הזה שבישימני כמעט הלכת. אבל כאן בפסוק, אין לי כבר את הפסוקים כאן, אבל סוף הוובים, ואומר הוווד נצחי ותוכלתי מי יוד כבבקי. פעם ראשונה שהוא מעין להזכיר את שם השם אלפו יוש. שהוא אומר שהוווד נצחי ותוכלתי מהשם, זהו, אני כבר לא יודע איך אני יכול לצפות ממנו. דווקא המקום הזה של הזכרת שם שמיים, דווקא הוא שם יוד כבב כזה מידת הרחמים, דווקא הדבר הזה פתאום יוצר מהפכה מפחידה. כי כגודל הזעקה אל מול הקדוש כמו עשה לנו, שהוא רק מעיד להזכיר את שם השם, שם השם המפורש, את מידת הרחמים, הוא אומר השני הזה, אני כועס על מקור כל הרחמים. אז איך זה יכול להיות שמצד אחד הוא מת עשה את הדברים הכי נוראים, אבל איך אני יכול לקוס עליו? דווקא, הרי זה ודאי שהקדוש ברוך הוא טוב השם לכל, לכן דווקא הדבר הזה פתאום בפסוק זין, בפסוקי הזין, משנה את כל הכיוון, כגודל הזעקה והתחת דברים כפי מעלה, ודווקא בגלל שהוא מעיד להזכיר את שם השם מפורש, דווקא הדבר הזה פתאום יוצר מהפכה. פסוק זין, זכור אני יום ירודי, זכור תזכור תסלח נפשי, זאת אשיב אל ליבי, על כן אוכיל, יש כאן מדרש נפלא, מה זה זאת אשיב אל ליבי, על כן אוכיל, תראו כאן, כאן בעמוד השני שם, במדרש רבה ג' וב, כן, שמשל למה הדבר דומה לאישה שבעלה כתב כתובה מרובה ונטש אותה, והיו כל שכניה מליגות עליה, תראו איך נטש אותך, וכל פעם הייתה קוראת את הכתובה מחדש, וכך וכך דברים שהבטיח לי, באמת הוא ברור שהוא יעמוד לדברים האלה. ככה גם אומות העולם שמונים את ישראל ואומרים, הנה הקדוש הוא נטש אתכם, וכיוון שנשים את הכנסיות וקורין, פניתי עליכם ופרטי אתכם ונתתים שקלים תוככם, הם מתנחמים. למחל שבו קצת גאולה, אמר לו קדוש כול ישראל, תענה עליכם, איך המתנתם כל זה שמענת לכם את הכוח לשרוד את כל הגלות הארוכה הזאת? ואומרים לפניו, אילולי תורתך שנתת לנו, כבר עבדנו באומות. וזה מה שהפסוק, כל זה אומר, זאת אשיב לבי על כן אוכיל, אין זאת אלא תורה. כן, שזאת התורה, שבעצם דווקא מהמקום שהוא הכי כועס על הקדוש ברוך הוא, ומזכיר את שם של פרס, פתאום אומר לך שנייה, אבל הקדוש ברוך הוא, זה כל מקור החיים שלי. וכאן לכן מתחילים פתאום כאן עושה ממש, הפרק הזה לא מובן איך קוראים אותו בתשעה באב. הפסוקים הכי מתוקים, חד זה השם כי לא תמנו, חדשים לבקרים רבה אמונתך, לא חושב שאם אתם שואלים מישהו מאיפה הפסוק, חדשים רבים לבקרים אמונתך, והוא לא בקיא בתנ"ך, בחיים לא חושב שזה פסוק מאיכה, כן? חלקי השם אמרה נפשי, על כן אוכי לא, בעצם כגודל אני אולי צריך לחדד את הנקודה הזאת, שיש כאן איזו אמירה עמוקה מאוד של ירמיה הנביא, שאומר שבשביל לברר דברים צריכים לרדת אל השורש. לרדת אל השורש זה בדיוק מה שיועקים אילץ אותו להגיע אל השורש. להגיע אל השורש זה גם לשאול את השאלות הכי חריפות שבעולם. זה להתיח, אני אומר זה בזהירות, דברים כלפי מעלה, אבל צריך להבין שהמירה להתיח דברים כלפי מעלה, כמובן להתיח דברים כלפי מעלה. אנחנו מתיחים דברים כדי לעורר את המעלה, את מה שמצא מאחוריהם. שבעצם שיהודי זורק על הקדוש ברוך הוא, אז הוא בצורה עמוקה פנימית, הוא חי קשר לקדוש ברוך הוא. אני לא יודעת אם אתם זוכרים את הסיפור על אלישבע, הקשישה שהיה לנו בתל אביב, והיינו מעבירים שיעורים לסטודנטים חילונים, והיה שם איזה הסכם עם אוניברסיטת תל אביב, שבתנאי שיש שם גם היה שם איזה מושב זקנים, אז היינו צריכים להעביר שיעורים, אחד מיחידות היה צריך להיות ביחד עם הזקנים כאילו. אז תמיד היה יחידה שהקשישים היו מצטרפים אלינו לשיעורים. קשישים חילונים לא פחות מהסטודנטים שלא תמו מעולם טעם תורה, אבל זה היה ממש, ככה באמת תראו תשובה של אנשים ככה בימי גבורותיהם, והייתה שם צדיקה אחת שקוראים לה אלישבע. והיא הייתה אומרת לנו שכל יום רביעי שהמפגש שלנו היא לובשת בגדי שבת, כי מבחינתה שבת זה היום הזה שהיא באה למקום הזה ללמוד תורה, כל כך הייתה מתרגשת מכל ההרצאות ושיעורי תורה שהיו נותנים שם. ותמיד תמיד, בסוף כל הרצאה, לא משנה לי, זה היה פרשת שבוע, זה היה על סוכות, זה היה על דברים אחרים, תמיד סוף השעה הייתה מרימה את האצבע, ואני כבר יודע מה הולכת לשאול. זאת אומרת, השיעור היה מאוד יפה, הדברים הזה, אבל משהו אחד לא הבנתי בשיעור. איפה אלוקים היה בשואה? כל פעם מחדש אתה שואל את השאלה הזאת. ועד פעם שנה הרגשתי שיהודי שואל את השאלה הזאת, באמת היא שאלה, זה באמת מתוך תמימות, זה השאלה שהשיאה אמונה בקדוש ברוך הוא. זה בעצם מוסלמים בחיים לא היה שואל איפה אלוהים היה במכה. זה התפקיד שלו. אלוהים זה ששוחט אנשים. אבל יהודים שואלים איפה קיבל אפשר בצורה סמויה, אומרים, הקדוש ברוך הוא כל רחום וחנון, הקדוש ברוך הוא טוב השם לכל, אז איפה היה בשואה? זה בעצם כגודל הקושייה, ככה גודל הקעגוע. זה אותו רבי שמעל בן אלישע, שנכנס לפני פנים בדור הכי קשה של עם ישראל, בדור של שרה וגם הלכו, שגם הוא בסוף הוציאו אותו, אשר הוא נכנס לפני ולפנים, והקדוש אומר לו, ישמעאל בי בכן, אנחנו לא כל כך שמים לב בגלל הניגון היפה של ורדיגר על החוצפה שיש בשיר הזה, שרב בא אליך ואומר, תבוא אותי חזרה, אז אומר שיפוץ המתח החוצה, תמשיך להביא תורה, אבל ראיתי מישהו שהרב אומר, תבוא אותי, אומר, הרב, אני מתפלל לך שתפסיק לקרוס על תלמידים, שתשתלט על הכעסים שלך כאילו, אבל רב ישמעאל בן אלישע בעצם בא לומר, שיגולו רחמך על מידותיך, כל מידת הדין זה רק לבושים, זה משהו שתהיה עם בניך לפני משורת הדין. בעצם הזעקה הפנימית הזאת היא בעצם קמיעה למקום הרבה יותר עמוק, ומתוך קדושה ירמיה דווקא שהוא נוגע בנקודה הכי שורשית, אז הוא זועק את הכיסורים הקדוש ברוך הוא, שהוא מעיז לומר את שם י' כבב כמגת הרחמים, פתאום הכל מתהפך לחשבון נפש שלו ולראות את המבט אלוקי. אנחנו נותן רק בסוכי החטא, כי בסוכי התת הם הרבה יותר חריפים, זה הופך את זה לא רק לחזי השם, אלא אחר כך זה הופך להיות טוב לגבר כי יישא עוד בנורא, ואני מתחיל להבין גם את מה התפקיד של ייסורים שלי. ואחר כך יותר מזה, עובר לפסוקי הקף, כי לא ינה מליבו ויגיע בני איש, לקדוש יש תוכניות, ובהמשך מי זה אמר בתאי, השם לא ציווה, מפי עליון תצא הרעות והטובות, זאת אומרת ודאי שגם כל הדברים הרעים הם עושים מפי עליון, אז מהאחד הזה לא ישו רבים, יש כאן איזושהי תוכנית עמוקה פנימית, שהקדוש הוא כאן הולך ומוביל את הדברים, ומאלה כל זה מוביל לתשובה, מה יתונן אדם חי, גבר על חטב, נחפשה דקן ונחקורה, ובעצם כגודל הנגיעה בשורש הפנימי של הכל, ובזעקה הגדולה, ממנה אחר כך מתגלים פתאום הבתים אחרים, בסדרי תשובה מתגלים, כל זה, אבל עדיין לא הפסגה של פרק, פרק ג', כי פתאום לכאורה כאן נראה שאכן נחסד דרך ולקורה, אז הם בואו לפסוקי הסמך, פתאום נראה שנסוגים אחור, עוד פעם ירמיה מתחיל לדבר על כל השברים הגדולים שקיימים, שחות הבא ותרדפנו, הרגת ולא חמלת, שחות הבענה לך מעבור תפילה, שחיר מוסס סימן מקרב העמים, פסול מפיהם כל לבים. לכאורה ירמיה שאב לדבר על כל הצרות שהקדוש הוא עושה לנו. מה ההבדל הגדול בניסוף הפרק לתחילת הפרק?
העמים.
מה זה? העמים. בדיוק. ולפני העמים מעולה. לפני העמים שהוא לא מדבר בשון יחיד, אלא מדבר בשון רבים. פתאום ירמיה מבין שכל מה שהתחלת הפרק הוא כועס על עם ישראל, זה התחלת הפרק. בהתחלה הוא כועס על עם ישראל ועל הקדוש ברוך הוא. הוא כאילו כועס על הקדוש ברוך הוא, למה שמת אותי בדור כזה רע? שתראה איך האנשים האלה מגנתם עליה כל היום. חז"ל אומרים על ירמיה שהוא טבע כבוד אב וכבוד בן. לעומת אליהו שטבע רק כבוד אב, ויונה שטבע רק כבוד בן, הוא טבע כבוד אב וכבוד בן. כשאתה קורא תחילת פרק ג', אתה חושב שהוא לכאורה לא טבע לא כבוד אב ולא כבוד בן. הוא גם כועס על הקדוש ברוך הוא לכאורה, וגם כועס על עם ישראל. אבל יש כאן איזה בירור עמוק שירמיה בעצם עובר בתוך הדברים האלה, ואז מתברר שבעצם הוא מבין אחרי כל הבירור הגדול הזה שלא עם ישראל השם, עם ישראל הוא הקורבן. כי מכיוון שהעמים שסביבנו עושים לנו כאלה דברים רעים ויראה אותנו מצרים, למה עם ישראל עושה לו כל כך הרבה צרות? כי אומות העולם עושים להם צרות, אז מה שנקרא בפסיכולוגיה הם משליחים את כל הצרות שאומות העולם עושים להם, משליחים עליהם, ונגיד אפילו צרות יותר חריפה. ירמיה מתלונן, אני שלוח השם ואני כל כך נענש. בעצם כל עם ישראל הוא שלוח השם ולכן כל כך שונאים אותו. כמו שמתן אמר, קשה לאדם לקבל תוכחה, קשה לאלוהים לקבל תוכחה. פתאום ירמיה מבין שכל השנאת חינם וכל מה שעם ישראל עושה לו, הם בעצם זה, לא הם אשמים. מי שאשם זה הגויים שנמצאים סביבם, אז בעצם הוא מרומם את הכביכול, את הכעס האישי שלו, מרומם ללימוד זכות על עם ישראל. אז איך על זה אמרו? על פרק ג', שמכיוון שירמיה טבע כבוד עם, כבוד עם, יש לכם את זה כאן, כן, במקור, בעמוד הראשון, כאילו בעוד נוסף, אז למטה, בשלושה בנים הם, אחד טבע כבוד עם, כבוד הבן, ירמיה טבע כבוד עם, יש למר, אנחנו פשענו ומרינו, כי לוקחים אחריות על עצמנו, שזה לטבות כבוד עם, אתה לא סלחת, מצד שני הקדוש ברוך הוא, אתה לא סלחת, שזה כאילו גם תביעה אל כבוד הבן, לך מכפלה נבעתו, שלמר ועוד נוסף עליהם דברים, כאילו כל פרק ג' הוא בעצם, זה לא שהוא תובע גם את כבוד הבן, אלא הוא מאחד ביניהם. לתבוע את כבוד הבן זה לתבוע את כבוד העם. לתבוע את כבוד העם של ישראל זה בעצם לתבוע את כבודו של הקדוש ברוך הוא. בעצם להבין שמאחר כל הדבר הזה יש כאן סיפור אחד גדול של עם שמגלה את כבוד השם בעולם, לכן באים עליו כל כך הרבה צרות, לכן הוא מתנהג בצורה כל כך משוגעת, לכן לפעמים הוא לא מוכן לשמוע את האמת, וכי הוא כל כך מרגיש כאוב מהשליחות שאותה הוא קיבל, אבל אחרי שירמיה עבר את הבירור הפנימי הזה עם עצמו, אז עכשיו הוא ממש בא ומלמד את זכותיהם של ישראל, שזה בעצם כל המשך הפרק כאן, והמפרשים אומרים שבעצם כל מיני דברים שקרו לו, הוא גם מכיל את הבעלי סול, כמו שאני ניצלתי מהבור הזה, כן זה תסתכלו בפסוק, צמתו בבור, חיי דו ואבן, וקראתי שמך השם, קולי שמעת, אל תעלם את זכר בשביל שרוצה, כמו שאני ניצלתי, ככה גם כל עם ישראל ינצל. הפסוקים מסיימים בסוף, על אומות העולם, תשיב להם גמול השם כמעשה ידיהם, תן להם מגינת לב, תלכה להם, תרדוב בהם, תשמידם, מתר שמי השם. יש כאן איזה משהו מאוד מאוד עדין, שזה בעצם מצד אחד הרבה ביקורת על עם ישראל, אני אומר משהו לא חינוכי עכשיו, כי באמת עכשיו אני אומר שבכל הצרות שבאות עלינו, הגויים אשמים ואנחנו לא אשמים. אנחנו קצת הפרתי את הסיבה מסובב, לכאורה עם ישראל חטא, זה כזה שהוא שולח כרצוע בישה את כשליחים בטובות העולם, שישיר, יענישו אותנו על החדיש שאנחנו עשינו. שמן בעצם הופך את הקרה, הוא אומר לא, בגלל היצורים שמייסרים אותנו, בגלל זה אנחנו חטאנו, ובעצם אנחנו לא אשמים בכל החטאים שלנו. אז יש איזו פסקה נפלאה של הרב, בעולת ראייה, כי ידין השם עמו ועל עבדיו יתנחם. אף על פי שמצד, אני כבר עכשיו אומר, המסר שהרב אומר, כל זה אנחנו רואים את עצמנו טוב פרטים, אז יש מלכות על מעשינו, אז נכון לומר שמפני חטאינו, הגויים הם רק שליחים לתת לנו את העונשים, ולכם אלה לכאורה, הגויים לא צריכים להיענש על כל הצרות שהם עשו למשך כל הצורה כולה, הם רק שלוחים של הקדוש ברוך הוא, להחזיר את המעגל הצדק למקומו, ולהעניש אותנו על חטאינו. אבל הרב אומר, ויש שאנחנו מתעלים למדרגה כללית, שזה כמו שירמיה יצלה כאן לפרק למדרגה כללית, אז שם פתאום מתברר שבצורה אמיתית כולך יפה רעייתי ומום אין בך. וכל החדים של ישראל הם בגלל שירדנו לעולם כדי לתקן למלוכות של הדעת, ואז פתאום מתברר הפוך, שלא שהפשעים של אומת העולם הם עונש של החטאים שלנו, אלא הם סיבת החטאים, זה מה שהפסוק אומר, כי ידין השם עמו לעתיד לבוא, ואז על עבדה מתנחם. אז אומר הרמה שמצד הפרטיות היה דבר נראה כאילו אין להשים את המרים לידי פרטים של אומן פני שמונתם גרמו להם צורותיהם, זו הכריזיון עובר, שאלתם אותו פרוטים, דגות עצמותם האמיתית, אז יראה שבאמת יש בכל אחד בסגולת הצדק וקודש של הכלל, מצד שראיתי דגות אמיתית, זאת אומרת פנית היה לי מפרש, אם כל פעם מפתח גרמו מלא צדק, בכל מה שיש בה מהדברים הפוגמים, צדים החצויים שרק צוענים ועוצרים, הם מאשימתים בזה. ואתה ישראל יוכר למפרש שעושה ישראל חייבים לתן דין וחשבון, גם לצד הפתיע שעשו את כל יחיד באומה, וזהו, ועל עבדה והתנחם, התנחם הכוונה, כאילו התחרט על המבט הקודם, וזה בעצם המהלך העמוק שירמיה עובר בפרק ג' שהוא בעצם שזור בעומק המגילה, שבעצם נותן לכל התהליכים האלה את מבט העומק שלהם, ובעצם הופך את עומק הפורנות לעומק של נחמה גדולה.
אני יכול להסביר מה היה פה
בפסקה? שהרב אומר, כל זה אנחנו נתפסים מצד הפרטיות שלנו, אז אנחנו חטאים. ועל מילא, הגויים, מה אתה מאשים את היטלר ואת המחבלים וכל אלה? הם פשוט שלוחים של הקדוש ברוך הוא, להעניש אותנו. למה שהם ינשו לתי לבוא? אבל כשעם ישראל מתרומם למדרגת חיים כללית, אז מתברר שכולך יפה רעייתי ומומן בך, אז גם כל פרט נזכר מתוך המבט הזה. אז מתברר שעם ישראל בכלל לא חוטא, ומתברר שכל מה שעם ישראל נמצא בעולם של חטא, זה בגלל שהוא נמצא בעולם שיש בו כל מיני גויים רשעים, ואז כל החטאים שלו הם תוצאה של זה ולא אחרים. ולכן ידין השם עמו לעתיד לבוא, ועל לבדיו יתנחם, הוא יתנחם על כל בת הקודם, וזה בדיוק מה שירמיה בעצם הופך את הבת, ובעצם כל מה שכאילו בתחילת הפרק הוא כועס על עם ישראל, פתאום מתברר שכולנו קורבנות של משהו יותר עמוק, וזה הופך את הכל בעצם לזעקה כלפי אומות העולם. ש... מה זה איך?
מה שדוד התפלל, יוודע כמביא למעלה.
בדיוק, זה נפש החיים אומר, יוודע כמביא מעלה, שלכאורה כמח תחול תחנת, וכמו שהנפש החיים מסביר, שיוודע בסוף שבעצם זה לא שהוא כמח תחון, אלא הוא בעצם בשור שורשים, ככה הנפש החיים נכון מסביר, שזה הסיבה עמוקה לכל חטאי ישראל.
שכאילו החטאים הם כתוצאה
מאומות העולם? שפתאום הוא מתחיל לדבר בשון יחיד, מתחיל לדבר בשון רבים, ואתה אומר בעצם כל מה שמקודם היה המטאפורה של אני מול עם ישראל שהם נלחמים בנביא, פתאום זה הופך להיות עם ישראל מול אומות העולם. אז אני אומר בתוך הדבר המסתם הזה, זה בעצם פוקח את עיניו להבין פסוק בפסוקי הפסע, מה נכון? עיני פעל גמיים, איך זה הפסוק שם? השבע בתמי, פתאום מבין, הסיפור הוא שבע בתמי, פתאום עם תחילת הפרק, העם היה השם, פתאום בסוף הפרק, העם הוא בעצם, אני פתאום מבין שהשבע הוא ששבע בתמי, על הצרות הקדוש שאומות העולם עושים להם, ואז פתאום הכל מתהפך מסוגיה פרטית לסוגיה לאומית כאילו. אז אני אומר, בעצם, אני מנסה להסביר את השינוי הזה, שבעצם יוצא מצב כזה, שבו פתאום יש כאן איזשהו לימוד זכות על עם ישראל, שבעצם הם רק שיקוף של מה שאומות העולם עשו לנו. לא, זה ברור, 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 שעל זה הפסוק הזה חז"ל אמרו שהוא טבע גם כבוד עם וגם גורם ולא מבית החשבונות. אנחנו פשענו ומרינו, המצד שאומר, ואתה לא סלחת, זה ככעס, כאילו, קצת, לא בדיוק ככעס, או יש צד שני למטבע, כאילו, זה מה שחז"ל אומרים, שהוא טבע גם כבוד בן, כאילו. זה נכון שיש את המבט המוסרי הפשוט שאנחנו פשענו, אבל יש גם מבט אחר, שאתה לא סלחת.
כאילו,
פשענו ומרינו
זה לתבוע את כבוד השם,
כביכול. כן, וכך חז"ל אומרים, ואתה לא סלחת כבוד הבן, כל מה מחזיק את שתי המבטים ביחד, כאילו חז"ל אומרים, רק ירמיה שיכול להחזיק את שתי המבטים, גם את המבט הבחירי, המוסרי, וגם את המבט האלוקי, הוא זה שיכול לכתוב את הפרק ג' הזה, כאילו.
ממש
האשמה כלפי הקדוש ברוך הוא, כאילו, לא כלפי, כאילו, זה לא כלפי העמים עם האשמים, אתה לא סלחת.
כן, למרות שבסוף הפרק הוא כן אומר, תרדו ואהב תשמידים. כאילו זה, זה, יש כאן משהו עדין ומורכב כזה, כאילו הקדוש הוא שתל את עם ישראל בג'ונגל של אומות העולם כדי לתקן עולם מחוש עדיי, ויש כאן איזה כביכול כל הטענה שירמיה שואל למה שלחת אותי, כביכול עם ישראל יכול להתלונן, בסוף ודאי שיש לתכלית לתקן עולם מחוש עדיי, אבל בסוף כאילו אם אתה מחפש כבר בפועל את איפה יש כאן את מי להשים, את הגויים שהרשיעו בתוך כל התהליך הזה, אני מסכים זה משהו פנימי ואני לא יודע בדיוק, צריכים את ירמיה שידע בית הובנה לצבוע גם את פרוטה מכל הבן כדי להשלים את שתם הבתים האלה, כדי כל מיני הנה חנם הלכת רצו ושו בין הבתים האלה. אנחנו מבחינת הזמן 5 דקות, בסדר? כי אני חשוב פרק A כאילו. לאור הדברים האלה, מה שאנו פרק A הוא פרק שמדבר על אחרי שוח הקרבות, ויש בו משהו מסוים שהוא הכי עצוב, שבעצם השקט הצורם שאחרי הסערה, שכבר מבלי יושב בה ארץ ישראל חריבה, וכביכול הוא הולך כאן עכשיו בתור אי החרבות של ארץ ישראל, וזוכר את העבר, זכור השם, מה היה לנו, הביט אורך רפתנו, אבתנו חטאו בעינם, זה בעצם המבט לכל הדורות כולם, ויש כאן בעצם גם תיאור וליקוד של בעצם כל הצורות שעם ישראל עבר במשך כל הדורות כולם, שנשים בציון עינו, ואיך זה, בני זקנים, כן, זקנים משער שבת ובוחרים את דגנתם וכל וכל, אבל העומק של הפרק הוא הפסוקים האחרונים. על זה היה דווה ליבנו, על אלה חשכו עינינו. אלה זה נראה לשון רבים, כאילו את כל הצרות שהנורות שתראו מקודם, נפשנו נביא לחמנו, שכל הדברים נתרים את הצרות התמידיות שעם ישראל סובל בגלות, אבל מה זה על אלה חשכו עינינו? רק על דבר אחד בעצם, על הר ציון ששעמם שעלים חובו. כי בכל אם לא אומר, יש המון המון צרות, אבל בעצם הבכי הוא על צער השכינה, על הר ציון ששעמם שעלים חובו, שבעצם בסוף הספר מתברר לעם ישראל או מתעלים להבין שמעבר לכל הצרות האלה יש צער הרבה יותר עמוק, שהוא צער השכינה של הר ציון ששעמם שעלים חובו. ועל זה יש כאן ממש פסוקים אחרונים, פסוקים של פיוס. אתה השם לעולם תשב, תסלחה לדוב הדור, ודאי שהאור האלוקי לא נפגע כלום מחובן הבית, הוא נשאר בשלמותו, אף דבר לא קרה בו, אבל הכאב הוא עלינו, למה לנצח תשכחן את זה לאורך ימים? והמדרש אומר, שאומרים למלך, אם אין לו מטרוניתה, אז זה שהמלך חי לנצח, למה לו? אם אתה חי לנצח, אבל כנסת ישראל לא חי לנצח, אז המלך יהיה בודד, ובעצם כאילו באים בתור זעקה כלפי השכינה, שבקמה שאתה לעולם תשב, אז למה לנצח תשכחם את זה לאורך ימים? אנחנו רעייתך, איך אתה, איך כביכול תסדר בלדינו, אבל זה הכל מתרומם עכשיו לאיזשהו מבט של עבודת צור גבוה, למבט של צר השכינה, ועל זה בא הפיוס הגדול, אשיבנו על השם אליך ונשובה, חדש אמן כגדם, והמגילה מסתיימת בפיוס אדיר שקיים בין ישראל מהקדוש ברוך הוא. אני אומר בכוונה לעצבן, כי אני רק מפחד שתצעקו עליי, אבל הפסוק הבא הורס את הכל, אחרי כל האידליה הזאת, שככה היה ראש שתסתיים מגילה, כי אם הורס מעשתנו, כסבת עלינו עד מאוד. הפסוק האחרון מוציא את כל הרוח מפוסים מהפיוס הגדול שהיה צריך להתקיים בין קודש הבריך לבין שכינתאי, אחרי כל הבירו הגדול שעזבנו. אז אנחנו ישר מתקנים, חוזרים לפסוק הקודם, אשיבנו השם אליך ונשוב. אנחנו כבר דיברנו את זה שבוע שעבר בפרידה, שבעצם ירמיהו בעצם אומר, אתה אמרת שובו אליי ושוב אליכם, הכל מתחיל מתך הקדוש, שהכל מתחיל מאיתנו, כל קודם שובו. ואנחנו אומרים, אשיבנו השם אליך ונשובה. אתה עוד שתור את הכל. וירמיהו אומר, ואיך אני רגוע שאתה תשיב בהתחלה? כי מה, אני מאמין לנוצרים שמעוז מעשתנו? אם מעוז מעשתנו, אז למה כסבת עלינו עד מאוד? למה אתה כל הזמן ממשיך לעשות לנו את כל היסורים האלה? את אשר יואב יוכיח, אתה מאמין בנו. אתה לא התייאשת מאיתנו. אתה מאמין בגדלות שקיימת בנו. ולכן, כגודל היסורים, ככה גודל האימון, שזה לא יעלה על זה שמעשת בנו. זה בעצם, את מה שאני אומר, זה שלקי שכותב במדרש, זה כתוב, כן, ספרו בדף השני, במקור האחרון, המון של הקיש, אם יישאי, לא יצבר. אם זה יישא, אז אי אפשר לסבול לזה. אבל אם כסיפה היא, אי יצבר. שכל מי שהוא כועס, סופו להתרצות. ומשיך יש לו כזמון, כי מה זה עושה כזמון לנועות, השיבן השם אליך, כאילו בעצם ראש לגיש עצמו מכניס את הפסוק האחרון, מה שישראל נגעו לומר השיבן השם אליך ונשובה, כהשלמה לדברים האלה. זאת אומרת, זה ביור, למה ברור לנו שאתה, כמו שהבאנו את המשל של הבחור שנפרד מהבחור, למה ברור שאתה בסוף שבר תשיב את הכל, השיבן השם, כי מראו שזה שקצבת עלינו עד מאוד, זה אומר שיש עוד המשך גדול לסיפור הזה, ולכן יש כאן את הוודאות הגדולה של השיבן השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם במהרה בימינו.
אז זה ברוך.